ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף חט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 18 שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, אחד בעוף, כלומר, יש לשחוט סימן אחד, מספיק, לא צריכים את שניהם, בעוף. הנושא שמופיע אצלנו בגמות המסומנות בשוליים, כתבנו, הדקטני אחד בעוף. אב נחמן, הוא סובר או ושת או קנה. זאת אומרת, יש בחירה. רב עד הבא הבא, הוא אומר, ושת בלבד. לא שייך שחיטה כששוחטים אחד בעוף לפי רב עדה בקנה. הגמרה איתמר, רב נחמן אמר או ושת או קנה, רב עדה ברבה אמר ושת ולא קנה. רב נחמן, כאן הגמרה מסבירה, מרחיבה על הדעות האלו. רב נחמן אמר או ושת או קנה, אחד קטני. המשנה אמרה אחד בעוף, מה המשמעות של אחד? אחד כל דהו, או זה או זה. רב עדה בר רבה אמר ושת ולא קנה, מהי אחד? מיוחד. הסימן המיוחד, רש"י כותב, ושת מיוחד שבסימנים הוא, שחיות הבהמה תלוי בו. דה בנקב, במה שהוא, מטריפה, זה נהיה טריפה אם יש נקב אפילו משהו כשמדובר בוושת. ואילו קנה עד דמפסק רובה, אין טריפות אלא אם רוב נחתך לפני השחיטה. יש פה סימן בסוגריים של המדפיס, שחט, חצאין, גרגרת, פגימה, דחתת העוף. בסימונים שלנו אנחנו נשתמש כעת במשולשים שהם יופיעו בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, קושיות על רב נחמן, עם השפיץ, עם הפוך, השפיץ למטה, עם קושיות על רב עדה. נמשיך בגמרא מטבעי. אנחנו כעת נקשה על מה שנאמר ששחיטת העוף הוא יכול להיות בקנה, דהיינו דעתו של רב נחמן, שהוא אמר שיש אפשרות לשחיטה, שחיטת הקנה מספיק. מטבעי, שחט את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, כשרה. כשמדובר בעוף, מה קרה בהתחלה? שחיטה, שחיטת ושת. זה שאחר כך נשמטה הגרגר, זה הקנה, היא נשמטה ממקומה, זה לא מפריע לנו. אבל הפוך, נשמטה הגרגר ואחר כך שחט את הוושת, פסולה. אני ממליץ לתשומת לבכם שיהיה על המילה שמופיע בקבקוף. עוד פעם, אנחנו ממשיכים עם עוד פעם קבקוף תחת המילה שחט. עוד מקרה, שחט את הוושת ונמצאת גרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה, אז יהיה בעיה. אם לאחר שחיטה נשמטה, זה היה מעשה ואמרו כל ספק בשחיטה פסולה. בסדר, אנחנו לא צריכים להתייחס לפרטי פרטים. מה שכן חייבים התייחסות שלנו, זה שבכל הדוגמאות של שחיטה הם מופיעים רק בקשר להוושת, ואילו שחיטה בגרגרת לא קטני. לא כתוב פה על אפשרות כזאת שיש שחיטה בקנה. סימן שלא שייך שחיטה בקנה, וזה קושיה על רב נחמן. הגמרא דוחה, שייך שחיטה בקנה, אבל מה? הברייתא רצתה ללמד על מציאות של נשמטה. משום דגרגרת אבידה להשתמותי. רש"י כותב על זה, משום דגלגרת אביד על השתמות, היא להכי נקת שחיטה בוושת, והשמטה בגלגרת. אבל שוב, אנחנו רק נחזור על מה שדחינו, מה שאמרנו עכשיו, לא נאמר שלא שייך שחיטה בקנה, שייך שחיטה בקנה, אבל מאחר שנושא הברייתא הזאת הייתה בעניין שמיטה, השמטה רגילה יחסית אצל הגרגרת. תשמע, אנחנו ממשיכים. שחט שני חצאי סימנים בעוף. פסולה, כי אין כאן רוב של סימן. ואין צריך לומר בבימה, עוד יותר פשוט אצל בימה, שדיני שחיטה חלים על שני הסימנים בבימה. אז אם שחט את החצי מזה וחצי מזה, לא עשית כלום. לא עשית כלום, כלומר לא קיימת מצוות שחיטה. אביד אומר, בעוף, עד שישחוט את הוושת ואת הברידים. התנא קמא לא חולק על רבי יהודה, אלא בעניין הברידים. אבל, מה רואים? שחיטה שייך בוושת, לא אצל הקנה. אז זה קושיה על רב נחמן. הגמרא עונה, משום דוושת סמוך לברידים. הסיבה שרבי יהודה הזכיר שחיטה אצל וושת, כי הוא רצה להדגיש את שיטתו בעניין הברידים, והוושת זה נמצא באנטומיה קרוב אצל הברידים, לכן הוא נקט בדוגמה הזאת, אבל לא להפוקה אפשרות לשחיטה בקנה. תשמע, כאן אתם רואים שהמשולש התהפך. מה זאת אומרת? קושיות על רב עדה, מהמקורות שאתם רואים בהמשך, אנחנו נחשוב, אנחנו בשלב הראשון, ששייך שחיטה גם בקנה, בניגוד לוועדה. תשמע, שחט חצי גרגרת, זה הקנה, ושהה כדי שחיטה אחרת, וגמר. אנחנו הזכרנו לא מעט פעמים בעבר הלכות שחיטה, ואחד מההלכות הם שהייה. שחיטתו כשרה. למה? כי חצי גרגרת זה לא נחשב תחילת השחיטה. אפילו הזכרנו את זה מוקדם יותר, שאם אתה מצא אוף עם חצי גרגרת חתוכה, זה לא הופך אותה להיות טריפה. אפשר להמשיך עוד טיפה, בזה אתה מקיים מצוות שחיטה. עכשיו, המקור הזה שקראנו עכשיו, מי לאו באוף. מן הסתם מדובר פה באוף, ומי גמרה, מה שמובא במקור אחרי השיעה כתוב פה גם, וגמר, אמה גמרה לגרגרת. זה מתאים לרב נחמן, וזה קשה. רב עדה הוא הוסיף משהו על הגרגרת, וזה השחיטה, וזה נשחט רוב הגרגרת, וזה קשה, זה קשה על רב עדה. לא, הגמרא דוחה, זה לא מדובר בעוף, בבהמה. ומאי גמרה, גמרה לשחיטה כולה. כלומר, בהתחלה הוא חתך חצי גרגרת, וזה לא פגע בבהמה מבחינת דיני טריפות, אז הוא המשיך לחתוך משהו בגרגרת של הבהמה, ורוב הקנה, אז הנה שחיטת שני הסימנים, וזה נקרא גמרה לשחיטה. וזה פירוש המילה וגמר. אבל לא מדובר בעוף, כי בעוף לא שייך המקרה הזה לפי רבדה. כי המקרה פה, אם היה מדובר בעוף, היה מתייחס לשחיטה בקנה, וזה לא קיים אצל רב עדה. תשמע, הרי שהיה חצי קנה פגום. והוסיף עליו, עם הסכין, הוסיף עליו חטח כלשהו, וגמרו. שחיטתו כשרה. מי לאו בעוף, ומי גמרו? גמרו לקנה. זה כמו רב נחמן ששייך שחיטה בקנה. לא. בבהמה. המקום מדובר בבהמה, ומי גמרו? גמרו לוושת. דהיינו הוא הוסיף כלשהו על הקנה, וגם שחט רוב הוושת, בזה שחיטתו כשרה. רש"י מופיע שתי שורות מתחת לגמרא, גמרו לבשת, והכי כמה, והוסיף עליו על הקנה כלשהו, דבר לרובה, וגמרו לו לבשת לאחר מכאן. זה שחיטה כשרה בבהמה. חזרה לגמרא, תשמע, כיצד מולקים? פה אין מה לטעות, זה ודאי אוף, כי מליקה לא שייך בבהמה. אז איך מולקים, איך מקיים מצוות מליקה בקורבן אוף בבית המקדש? אז יש כאן בעופות שני סוגי קורבן אוף, יש חטאת האוף ויש עולת האוף. אנחנו הבלטנו עם פס הקורבנות האלו, בשורה האחרונה של המקור, אתם רואים פס תחת ובעולה. כיצד מולקים? חטאת האוף חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, בשר שסביב הצוואר, אז אתה נזהר לא לחתוך רוב הבשר, עד שמגיע לבשת או לקנה, תשימו לב, כיווקבנו או לקנה, הגיע לבשת או לקנה, חותך סימן אחד, ורוב בשר עמו, בזה אנחנו מקיימים מליקה בחטאת האוף. ובעולה, עולת האוף, שניים או רוב שניים. עולת האוף, הפי גזירת הכתוב, כאן עולת האוף, מליקתו שונה במלכות שחיטה בעופות חולין, צריכים לכתוב לפחות רוב שניים. מה שחשוב לנו, זה מה שכיווקבנו, לקנה, או לקנה. תיופתא דרב עדא בר אבא, תיופתא, זה מוכיח ששייך שחיטה בקנה. הגמרא שואלת, מהי הווי עלה? מהי לגבי דיני שחיטה? שואלת הגמרא, מהי הווי עלה? כדקאמרת. כמו שאמרנו, עצם מליקה, או הקנה או הוושת. ומה אתה שואל שאלה שהתשובה כבר נאמר בגמרא? אז הגמרא עונה, למרות שכתוב פה תיופתא דרב עדא, זה לא סגור. וילמה שאני הטעם, אולי במליקה זה שונה. דאיקא שדרה ומפרקת. במליקה, בשונה לשחיטת עוף חולין, אתה שובר גם המפרקת והשדרה והמפרקת, וממילא בזה אתה בוודאי מוציא חיות העוף בתוספת הסימן אחד, אפילו אם מדובר בקנה. אבל בעוף חולין שאתה לא נוגע בשדרה המפרקת, אתה שוחט ישירות רק סימן אחד, יכול להיות שהקנה זה לא מספיק. לא מספיק להוציא את החיות בשחיטת הקנה בלבד. לכן הגמרא שואלת שוב פעם, מהי? מה הדין לגבי הקנה בשחיטת עוף? תשמע, תהו בר אבזה. בר אבזה, עוף, כמו אבז. וכאן תשימו לב, יש לנו סימון של תשובה ארוכה, זה ממשיך עד בערך שורה שביעית בעמוד ב'. דהו בר אבזה, דהו בי רבה. אתה כי ממסמס קועי, קועי זה צווארו, דמה. הצוואר של אותו אבז היה מלוכלך בדם. אמר רבה, איך היא נעביד? מה נעשה לגבי האפשרות של שחיטה? רשי, שתי שורות מהסוף, ממסמס קועי, מלוכלך צווארו בדמה, שנקרוע צווארו, וצריך לבדוק בסימנים, שמה נפסק הקנה, או ניקב הוושת. כאילו, דברים האלו יפסלו את העוף משחיטה. ומשום, רשי ממשיך עם עוד פסול שלא צריכים לקחת בחשבון, ובכך אנחנו נתקדם בגמרא. פשוט יש לנו מצב שיהיה קשה לדעת איך להמשיך בעניין אותו אבז שבא צווארו מלוכלך בדם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והנה רבה מציג בפנינו את האפשרויות והבעייתיות שבאפשרויות. נשחטי והדר נבדקי, בואו נשחוט אותו מיד ואחר כך נבדוק את הסימנים למעלה ולמטה מהמקום שחתכת אותו בשחיטה. זה לא יעזור, דילמה במקום נקב קשה חיל, אולי הכניסו הסכין של השחיטה דווקא במקום שכבר היה נקב, שהיה מטריף אותו, אם היינו יודעים ממנו מקודם. אז להצעה הזאת, נשחטי ועדר נבדקי, נוריד אותו. נבדקי ועדר נשחטי, אולי נערוך בדיקה, ואחר כך נשחוט אותו. אמר רבא, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא מבפנים. הוושת במציאות שלו הוא אדום, הוא בצבע אדום מבחוץ, מבפנים הוא לבן. אם אתה רוצה לגלות נקב, שכמובן נקב היה מוציא דם, אתה לא יכול לגלות את הנקב בכלל מבחוץ, כי הצבע כבר אדום, רק מבפנים. ואיך תבדוק אוף חי מהוושת שלו מבפנים? אז להגיד נבדקי ועדר נשחטי זה גם לא אופציה. אמר לי רב יוסף ברי, הבן של רב עצמו, אמר את הדבר הבא: נבדקי לקנה, בואו נבדוק את הקנה. קנה כן נבדק מבחוץ, ואם אנחנו נראה שהקנה הוא לא נפסק ברובו, ונשחטי לקנה ולכשרי, נעשה שחיטה כשרה בקנה. עכשיו תגידו, אולי הוושת ניקב? בסדר. והדה להפכו על הוושת, ולבדקי עכשיו ששחטת את העוף, אפשר להפוך את הוושת הפנים החוצה ולראות, להסתכל בצד הפנימי שלו, הצד הלבן, ואם אתה רואה שהוא נקי, אין שום נקודה אדומה, אז בסדר, הנקב לא, הוושת לא נוקב, והקנה נשחט כדין. אמר רב החכים יוסף ברי בטריפות, יוסף הבן שלי הוא חכם בענייני טריפות כרב יוחנן. יש כאן שני לשונות ברשי, או הכוונה כרב יוחנן שהוא גם כן היה בקי בענייני טריפות, או בן שלי הוא חכם כמו רבי יוחנן, שהיה חכם בכל דבר. אלמה, מה רואים מכאן? מאותו סיפור, מה רואים? אלמה, אחד דקמר, הרי ההצעה פה של בנו של רב היה לשחוט את הקנה. אז רואים שקנה דקמר במשנה, אחד באוף. מה זה אחד באוף? אוהי, אוהי, זה או הקנה או הוושת. וכמובן זה לא כמו רב עדה, אלא כמו רב נחמן. רב יהודה אומר עד שישחוט, והוא אמר את הוורידין. בצד יש לנו נושא, וכתבנו שחיטת וורידין לרב יהודה, רב יהודה התנה במשנה, רב חיסטה מסביר, דאין זו מטעם שחיטה, אלא כדי להוציא דם העוף, הועיל וצולה ושלם. הדרך להכנת עוף, דרך הרגיל היה לקחת עוף שלם ולהכניס אותו לצליעה לתוך אש, מה שאנחנו קוראים על האש. ומאחר שלא היו מנתחים אותו לחלקים, נכון שבשחיטה יוצא דם, אבל רבי יהודה חושב ש לא כל אדם יצא. אז איך מוודאים שהצליעה תהיה קשרה? בזה שחותכים גם הוורידים. מטרת שחיטת הוורידים, לפי מה שאנחנו נראה אצל רב חיסטה, את ההסבר של רב חיסטה, זה להוציא את דמו, להיות על הצד הבטוח ביותר בהכנת עוף כשצולים אותו שלם. אמר רב חיסטה, לא אמר ביהודה, אלא באוף. מה שביהודה אמר עד שישחוט את הוורידין, זה היה דווקא באוף, ולא בבהמה. הועיל וצולל כולו כאחד. לפי כך היה צורך להוציא, לוודא שיצא כל אדם, וזה על ידי חתיכת הוורידין. אבל בהמה, כיוון מנתח עבר עבר, לא צריך, מאחר שמנתחים אותו לפני שמכינים אותו לאכילה, הדם השחרי, אסור לאכול דם, הדם יצא מקודם בצורה כזאת. כאן אנחנו, אם אתם שואלים מה עם מליחה, אנחנו מדברים על הכנה שלא על ידי בישול. הכנת הבשר בבישול דורש כמובן מליחה לפני כן. אבל בצליעה, צליעה היא גם מוציאה את הדם. אנחנו רוצים לדעת שבצליעה, שעושים אותו בלי המליחה המקובלת, אין צורך לזה, אבל כי האש ישאוב את הדם, בבהמה אין בעיה, כמה דם כבר נשאר בכל מקרה לפני שאתה מכניס את הבשר לאש, מאחר שהוא מנותח עבר עבר. מה שאין כן בעוב, שאתה צולע ושלם, כפי שכבר אמרנו, רבי דה מקפיד על כך שתשחט או תחתוך גם את הורידים. ממשיך הגמרא עם קושיות. אנחנו רואים פה משולשים והם קושיות על רב חיסדא. רב חיסדא בא עם ההסבר שלו בתנא רבי יהודה, ובואו נראה, יש כאן קושיות. למימר דתמא דרבי יהודה משום דם הוא, שכל הטעם שעומד מאחורי שיטת רבי יהודה זה להוציא את הדם, כלומר אין קשר להלכות שחיטה עם כל המשתמע מכך. והתנן, רבי אומר, עד שישחוט את הורידים, וכאן כבכבנו המילה ישחוט, לא כתוב עד שיחתוך את הורידים, כתוב עד שישחוט. ומה זה משמע? זה משמע שהורידים כן שייכים לדיני שחיטה. כי אם לא, כפי שרשי אומר, היה מספיק לנקוב את הורידים להוציא את הדם. מה הסיבה שכתוב עד שישחוט? הגמרא עונה לטובת רב חיסדא, אמה עד שינקב את הורידים. באמת מספיק לנקוב את הורידים. ומה עד שישחוט? עד שינקוב בשעת שחיטה. לא מדין הלכות שחיטה, אלא מטעם השעה, הזמן שבו אתה שוחט את הסימן, תקפיד לנקוב באותו עת את הורידים. למה? אז, למה דווקא בשעת השחיטה? כי אז הדם חם ויוצא. תשמע, ורידים בשחיטה, דברי רבי יהודה. נו, עוד פעם, קושיה מכך שהתנה בחר במילה שחיטה אצל הורידים, וזה לא כמו רב חיסדא. אימה, תיקון או הסבר, ורידים צריך לנוקבן בשעת שחיטה, דברי רבי יהודה. וזה טועים לרב חיסדא. תשמע, אמרו לו לרבי יהודה, מאחר שלא הוזכרו ורידים אלא להוציא מהן דם, מה לי בשחיטה, מה לי שלא בשחיטה? כך אמרו החכמים לרבי יהודה. מכלל דרבי יהודה סבר בשחיטה. מזה שדווקא אלו שחלקו על רבי יהודה הציעו מה זה משנה אם זה בשחיטה או זה שלא בשחיטה, סימן שרבי יהודה עצמו סובר שזה דווקא בשחיטה, וזה קשה על רב חיסדא. הכי כאמרי לי, ככה יש להבין את הרבנן שפנו לרבי יהודה, ככה, מה לי לנוקבן בשעת שחיטה, מה לי לנוקבן שלא בשעת שחיטה. ואז מה משתמע מזה כשיטת רבי יהודה עצמו? שיש לנוקבן דווקא בשעת השחיטה, אבל לא שעבודין יש בפועל מעשה שחיטה בהם. עכשיו, אז יוצא ששיטת רב יהודה תואם לרב חיסדא, שיש לנוקבן, אבל מה? דווקא בשעה שאתה מבצע את השחיטה. למה? והוא סבר בשעת שחיטה עתי דם. למה? למה בשעת השחיטה יזוב הדם? דחיים, חיים לשון חם. דחיים שלא בשעת שחיטה לא עתי דם דקריר. אבל אם תמתין, אם תמתין ולנקוב את הורידים אחר כך שלא בשעת השחיטה, הדם כבר הספיק להתקרר ואז הוא לא יצא במלואו. יש כאן קטע בסוגריים, מטרת הסוגריים כתבנו אצל הכוכבים, לבודד שאלת רב יומיה, מאחר דהוא לא שמע את רב חיסדא. אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות, הגמרא אומרת, תניא קבתי דרב חיסדא. ואנחנו נתייחס לזה אחר כך. תוך הסוגריים כתוב בי רבי יומיה, ורידין לרבי יהודה, שעה בהן, דרס בהן מהו. אלו הם הלכות שחיטה. אם בשעת השחיטה נגיד שחטת את, את, את הסימן, את הקנה או הוושת, ואתה אמור לחתוך נגיד את הוורידין, אבל אם יש לו, מה אם בחתיכת הוורידין עשית שהייה או דרסה, שהם מבחינת הלכות שחיטה יפסלו את השחיטה. ושוב פעם רש"י מציין, אמרנו את זה מקודם, שרבי יומיה לא שמע את רב חיסדא מקודם. אמר לי ההוא סבא, הכי אמר רבי אלעזר, ואמר לה גרסה אחרת בשמות, אמר לי ההוא סבא לרבי אלעזר, הכי אמר רבי יוחנן, מנקבן בקוץ והם שרים. אפשר מבחינת רבי יהודה גם לנקב את הוורידים בקוץ, זה ודאי לא צורת שחיטה, אבל זה קשר, זה בסדר, כי כל המטרה של חתיכת הוורידים זה להוציא את הדם, לא לקיים בהם גם מצוות שחיטה. תניא קבתי דרב חיסדא, שחט שני חצאי סימנים בעוף פסוק, כי לא עשית רוב של אף אחד, ואין צריך לומר בבהמה, אם שחט הרת חצי סימנים, זה פסוק בבהמה בוודאי. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הוורידין. עכשיו, מה ההוכחה לרב חיסדא פה? אז הוא ככה, כתוב בעוף, ורבינו גרשום אומר, ולא בבהמה. אז בעוף עד שישחוט את הוושת ואת הוורידין, הפירוש יש להוציא את הדם. ואיך אני שוב פעם נחוזר העיקר נקודה, איך רואים שזה לא מדובר בהלכות שחיטה לגבי הוורידין? כי אם זה היה קשור להלכות שחיטה, היו צריכים גם בבהמה לשחוט את הוורידין. ורק נוסיף שמה שכתוב פה עד שישחוט, וגם הוורידין, יהיה פירוש כמו שאמרנו מקודם, בשעת השחיטה תקפיד לחתוך את הוורידין. חצי אחד בעוף וכולי. הנושא שאנחנו הוספנו בשוליים, הגדרת מחצה על מחצה, מחלוקת רב ורב כהנה. המשנה דיברה על כך, חצי אחד בעוף וכולי, ואנחנו גם נדגיש מבחינת מבנה שיש לנו אות או מספר רומאי אחד. זה אומר שיש מספר רומאי שניים. איפה הוא? תמצאו אותו בחפתת עמוד א', בחצי השורות הקצרות של הגמרא שם, ושם כתוב וכי איתמר דרב ודרב כהנה לעניין פסח איתמר. אז עד שם אנחנו באב אמינא, שהדעות של רב ורב כהנה בעניין הגדרת מחצה על מחצה נאמרו לעניין שחיטה. אז אנחנו ניסינו פה למפות את הגמרא, ולא יהיו הפתעות אחר כך שנגיע לשינוי הכיוון, שנגיע למספר רומאי 2 בחפתת עמוד א'. לבינתיים איתמר רב אמר מחצה על מחצה כרוב, ואנחנו חושבים שאנחנו מדברים על הלכות שחיטה, שאם שחטת חצי זה נחשב כרוב, אז יש שחיטה כשרה. ואב כאן אמר מחצה מחצה אינו כרוב, רב אמר מרצה מרצה קירוב, אחי אמר די רחמנה למשה. אמרנו שהלכות שחיטה הם הלכה למשה מסיני, אז מה נאמר למשה מסיני כשנמסר למשה הלכות שחיטה על פה? לא תשייר רובה, אל תקפידו כשאתם חותכים, אל תשאיר רוב לא חתוך, כלומר אל תשחטו מיעוט. אבל מחצה מחצה זה לא מיעוט, אז אם שחטת מחצה מחצה עשית טוב. רב כאן אמר מחצה מחצה אינו כרוב, אך אמר לרחמן על משה שחוט רובה. סימן, חצי קטינה גרגרת פגימה, זה סימן לקראת המקורות שיביא הגמרא בהמשך. אצלנו בגמרות המסומנות אתם רואים משולשים, ובצד אנחנו כתבנו קושיות על המדימר דמחצה המחצה רוב, כלומר קושיות על רב. תנן, נתחיל עם מה שראינו במשנה, חצי אחד בעוף ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה, ואנחנו מדגישים פסולה. והיא אמרת מחצה מחצה כרוב, המי פסול, העבד לרוב, זה קשה על רב. הגמרא עונה מה שכתוב פה פסולה מדרבנן, דילמה לא עתי למבד פלגה, אנחנו לא רוצים להכשיר מה שמן התורה כן קשר, כמו שרב אמר, אבל הרבנן רוצים להחמיר, כי אם אנחנו נכשיר בחצי, בקלות אדם יבוא לשחוט אפילו מיעוט ויחשוב שזה קשר. נמשיך בגמרא, אמר רב קטינה, אתם זוכרים אותו מהסימן שראינו לפני שלוש שורות ושתי שורות בסוגריים. אמר רב קטינה, תשמע, כאן אנחנו לא נתייחס להלכות שחיטה אלא לדיני תומת כלים, כלי חרס. ומה הקשר? הקשר ביניהם יהיה ההסתכלות שלנו בעניין חצי כלי חרס. כאן אנחנו נדבר על תנור, תנור שעשוי מחרס שהוא נטמא. אם אנחנו רוצים לטהר אותו, אין אפשרות להביא אותו למקווה, כי חרס לא ניטהר אלא בשבירה. ואם אתה שובר את התנור, התנור אגב הוא בצורה עגולה, אולי דומה לתרבוקה או משהו כזה, הוא גובה, יש לו גובה והוא עגול, ושמים בתחתית שלו גחלים, מדביקים בקירות הפנימיות שלו המאפים, וכך מכינים, כך משתמשים בתנור. עכשיו אם אני רוצה לטהר אותו, אין לי אפשרות אלא אם כן אני שובר אותו. אבל אם אני שובר אותו באופן כזה שרוב, יש לי חתיכה או חלק שמהווה רוב התנור שהיה, החלק הזה לא ניתר. אז מה כתוב, ומה יהיה לגבי מקרה שאני חותך אותו לחצאים? תשמע, חלקו את התנור שנטמא לשניים והם שווים, שניהם טמאים, לפי שאי אפשר לצמצם. אני אפשר להגיד בדיוק זה חצי בדיוק, אז אני מחמיר ומסתכל על כל אחד מהחתיכות האלו כאילו זה רוב שקיים. עכשיו אפשר לדייק פה, האפשר לצמצם טהורים, כי אנחנו אומרים שלא נשאר רוב. אז מחצה מחצה אינו כרוב, המי טהורים, לפי רב למשל, למה תגיד תורים? זיל אחה עיקר רובה, כי חצי הוא רוב. זיל אחה עיקר רובה, אז מזה שלא אומרים כך, אם היה אפשר לצמצם, רואים שלא מסתכלים על החצי כרוב. הגמרא עונה לטובת רב, אמר רב פאפה, תרי רובי בחד מנה לקה, בחד כלי, בכלי אחד להגיד שני, יש לי שני חצאים ולהגיד זה רוב הכלי וזה רוב הכלי, זה לא יכול להיות. אז שני רוב בכלי אחד זה בלתי אפשרי. כמובן רשי כותב תרי רובי לקה למיבה בחד מנה דאי אי רובה, אם אחד הוא הרוב, אי מיוטה. אין למעלה מ-100% של כלי. אבל לעניין שחיטה, לא הוזכר רוב, אלא בחתיכה. וכי קרינה פלגה, כשאנחנו קוראים לחצי רוב חתוך, לקה דמקחישה, אין משהו שעומד מולו נגדו. דהי פלגה דקאי, לא מקרי רוב שלם. החצי שלא נחתך לא קוראים לו רוב. לכן בשחיטה, מאחר שרק חלק אחד שייך בו ההגדרה כרוב או לא, אפשר לומר כפי שרב אומר חצי נחשב כרוב, רוב חתוך. חוזרים לגמרא, שורה האחרונה, תשמע, חצי שחט חצי גרגרת ושעה בה, אנחנו ממשיכים בדף חפתת, כדי שחיטה אחרת וגמרה, שחיטתו כשרה. הוא חתך חצי קנה ואז הוא שעה. כמה זמן? מספיק זמן לשחוט שחיטה אחרת. רשי כותב בשורה ראשונה, כדי שחיטה אחרת, היינו שיעור שיעה וגמרה. רשי כותב וגמרה כסר כדאיתך בבהמה קאי דבעיה רוב שניים. ומאי גמרה לשחיטה. עכשיו נמשיך בגמרה. אז הוא חטא חצי קנה של בהמה והשעה וגמר, שחיטתו כשרה. ואי אמרת מחצה על מחצה כרוב, אי טריפה לה. אם אתה אומר כמו שרב אמר שחצי הוא כרוב, חתכת חצי הקנה, זה בעצם רוב הקנה, ובבהמה צריכים לחתוך בשחיטה גם הוושת, אבל עשית שם שהייה באמצע, באמצע שחיטה, בזמן שהטרפת אותו בזה שחתכת חצי, ובעיני רב החצי קנה זה כרוב, אז עשית בהמה עם רוב קנה שנפסק, שנחתך לפני שגמרת את השחיטה. איך כתוב פה במקור ששחיטתו כשרה? אז אם אתה אומר לא כרב, שמחצה אינו כרוב, אז לא עשית כלום, כי חצי קנה פגום הוא עדיין כשר. הגמרא עונה, מי סברת בבהמה? מי אומר שהמקור שקראנו מדובר בכלל בבהמה? לא, בעוף. מדובר בשחיטת עוף, ממה נפשך, והשחיטה כשרה ממה נפשך. איך שתסתכל על זה, השחיטה כשרה. אם מחצה מחצה כרוב העבילי רובה, אז מיד על התחלה עשית את הרוב, רוב סימן אחד מספיק בעוף. אם מחצה מחצה אינו כרוב, לא עבד לא כלום. אז אם אתה אומר שמחצה מחצה לא נחשב רוב, לא עשית כלום, לא פגעת בעוף בכלל, אז אתה יכול לגמור אחר כך. זה לא נקרא שיעה באמצע שחיטה, כי לא עשית כלום. תשמע, שוב פעם, קושה, איך אתה מסתכל על מחצה מחצה? הרי שהיה חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהוא וגמרו, שחיטתו כשרה. והיא אמרת, מחצה, מחצה, כרוב. מה, אז יש לנו פה, יש לנו פה בעל חי, שחצי קנה פגום, אם אתה אומר וזה לא הידי שחיטה, לפני כן, חצי קנה פגום, בעצם, אם אתה סובר כרב, אז יש לנו רוב קנה פגום, איך אתה יכול להגיד שבסופו של דבר שחיטתו כשרה? נקרא את זה עוד פעם בגמרא, ויהיה מחצה מחצה כרוב, טריפה הביאה. זה כבר טריפה. זה נקרא פסוקת הגרגרת, ומה שכתוב פה, שחיטתו כשרה, סימן שיש לנו קושי על רב. אמר רבה, שני לעניין טריפה. כשמדבר בענייני טריפה, זה שונה. דבעינן, רוב הנראה לעיניים. זאת אומרת, רוב גמור, שהוא ניכר, לא בדיוק חצי. אמר לי אביי, כאן נתחיל קושיה ארוכה. ולא כל דגנו, לפי מה שאתה אומר עכשיו, עד רבה, כל שכן בכיוון הפוך. ומה טריפה? כשאנחנו מדברים בהלכות טריפה, דבמשהו מטריפה, רש"י אומר, מה טריפה? דאיקה מקומות טובה דמטריפה בהו במשהו, כגון נקובת הוושת והריאה והדקים. יש כמה איברים שנקב משהו מטריף. ואתה אומר כאן, אתה אמרת מקודם שייני לעניין טריפה, אתה דווקא מחזק את הקושיה. טריפה שזה תחום של חומרה, שאפילו נקב פוסל. ומה הטריפה? זה משהו מטריפה. איך דבעינן רובה, אם מדובר בעבר שצריכים רוב כדי להטריף אותו, בעינן רוב הנראה לעיניים, הוא אינו נחשב טריפה, אלא אם כן זה רוב גמור. שחיטה, שהוא תחום יותר קר מטריפה, שחיטה עד דעיקה רובה לא מתקשרה בשחיטה, עד שאתה שוחט הרוב, הוא לא קשר, הוא לא נחשב, לא כל שכן, דבעינן רוב הנראה לעיניים, אתה לא מספיק במחצה מחצה, עוד יותר סיבה להקפיד על רוב הנראה לעיניים, וזה קשה על רב. אז בשחיטה ברור שמחצה מחצה לא מספיק, אלא דכולי אלמה, מחצה מחצה אינו כרוב. כולי אלמה כולל רב. וכי יתמר דרב, רב ודרב כהנה, לעניין פסח יתמר. לא כמו שחשבנו עד כה שרב ורב כהנה חולקים בעניין הלכות שחיטה. לא, הם לא התייחסו בכלל להלכות שחיטה. סוף כל סוף, הגמרא שלנו, הסוגיה הנוכחי, נפתחה בביטוי, יתמר רב אמר מחצה מחצה, לא הוא הזכיר מילה על שחיטה. אנחנו חשבנו שהם התייחסו לשחיטה, אבל לא כן. הם התייחסו לדיני פסח, קורבן פסח. וידוע שבהלכות קורבן פסח עם רוב ציבור תמי, אז אין פסח שני. פסח שני, י' ד' אייר, מיועד לתת צ'אנס שני. אפשרות שנייה לאנשים שהיו תמיים ערב פסח י' ד' ניסן, והם גם לקיים מצוות פסח. הדין הזה של פסח שני נאמר במצב או במקרה של מיעוט הציבור תמיים. מה הדין אם הציבור חצי תמי וחצי טהור? האם יש פסח שני או לא? נמשיך בגמרא. הרי שהיו ישראל מחצה תורים ומחצה תמיים. אנחנו מדברים על י' ד' ניסן. רב אמר מחצה המחצה כרוב. מה זאת אומרת? שהתמיים במצב כזה אינם נדחים לפסח שני. רש"י כותב, מחצה המחצה כרוב, תורים עושים לעצמן בתרה, ותמיים עושים לעצמן בי"ד ניסן, בתומה, ולא מדחו לפסח שני כיחידים. זה שיטת רף. ורב כהנה אמר, מחצה, מחצה, אינו קרוב. רש"י אומר, ונתחין הטמאים לשני. הגמרא שואלת, והתה, מה הייתה עם הדרף? למה בפסח נחשב מחצה קרוב? מאחר השאלה, ורש"י מסביר, מאחר שבאלמה בדרך כלל מחצה אינו קרוב, למה פה רב מחשיב את המחצה קרוב? תכתיב, בעניין פסח שני כתוב, איש איש כי יהיה תמי לנחש. איש נדחה, ואין ציבור נדחין. חצי פלגה זה כבר לא נחשב כיחידים. ולכן רק בעניין קורבן פסח רב אמר את דינו שמחצה על מחצה קרוב. עד כאן שיעורנו להיום.